מונח על הבוקר. מושג מתרבות יהודית ישראלית מבית מתח.
והפעם על תנועת הכנענים, או התנועה הכנענית, שפעלה בארץ ישראל בשנות ה-40 של המאה ה-20. כדי להיכנס לאווירה, נפתח בכמה שורות מהשיר יער שכתב יונתן רטוש, הלא הוא שמו הספרותי של אוריאל שלח. חזה הסבי דמום, כבש פנים בקטורת, גוהה דמעת חווה בעשב ריחני. בירקרק גשום עולה מקדש אשתורת, בירקרק גשום פוסע אדוני. השיר ממקם אותנו כאן, בטבע של ארץ ישראל או כנען, אבל רומז לתקופה של פולחן מרובה אלים. מה למשורר עברי בשנות ה-40 של המאה ה-20 ולפולחנים הקדומים באזור? בסוף שנות ה-30 פגש יונתן רטוש את הדיה חורון, בלשן, הוגה דעות והיסטוריון, ודרכו הכיר תפיסה חדשה אודות האופן שבו התגבשה האומה העברית הקדומה. שונה מזו המוכרת לרובנו. רטוש הפך את הרעיון לאידיאולוגיה, וייסד את הוועד לגיבוש הנוער העברי, שזכה בהמשך לכינוי תנועת הכנענים. בתנועה היו חברים אנשי רוח, ובהם בנימין תמוז, עמוס קינם ואהרון אמיר. בעוד שהאידיאולוגיה הציונית העמידה במרכזה את רעיון תחייתו של העם היהודי, על בסיס האתוס של סיפורי האבות וגיבושו של עם ישראל ביציאת מצרים, הרי שהכנענים ראו את העם היהודי כהתפתחות מאוחרת, שראשיתה בימי עזרא ונחמיה, ושהבסיס לקיומו נובע מרעיונות שהתפתחו מחוץ לארץ ישראל, בבבל. את היהודים, כפי שהתפתחו בגלות בבל ולאחריה, ראו הכנענים כבני דת משותפת ולא כעם. על פי תפיסתם של הכנענים, האומה העברית-כנענית הקדומה אינה מורכבת מצאצאיו של אברהם שיצאו ממצרים, הגיעו לכנען, גלו לבבל וחזרו, אלא זו אומה שהתגבשה כאן, בארץ ישראל, בכנען, על ידי יושבי המקום ומאגרים ממקומות אחרים. הם ביססו את תפיסתם על ביקורת המקרא ועל ממצאים ארכיאולוגיים, וסברו שזו התקופה שיש לשאוף לחזור אליה ולשאוב ממנה השראה. התקופה שבה העם העברי לא היה פזורה דתית, אלא אומה בעלת טריטוריה משותפת, שפה משותפת ואינטרס מדיני משותף. כמוהם, גם לעם העברי המתחדש יש טריטוריה, שפה ואינטרס משותף, שחרור מהשלטון הבריטי והקמת מדינה עצמאית. בחזונם הם ראו עם שהוא המשכו של העם העברי העתיק, שקולט לחיקו את כל יושבי הארץ, ומקים מדינה שתרבותה תהיה המשך של התרבות הקדומה באזור, ושאין לה זיקה לדת היהודית. כתב העת שזוהה עם התנועה הכנענית היה א', וסמלה היה צורת האות א' בכתב כנעני קדום. רעיונות התנועה הכנענית לא זכו לפופולריות רבה בשנות ה-40 וה-50, אבל הם לא נעלמו, ואף זכו לתחייה מסוימת בעקבות מלחמת ששת הימים והטריטוריות החדשות שכבשה מדינת ישראל. חברי התנועה הכנענית אימצו לחיקם את יצירתם הפיסולית של אומנים כמו אחיעם, חווה מחותן ויצחק דנציגר, שפיסלו נמרוד הוא אחד הנציגים הבולטים של מה שקרוי פיסול כנעני. הבחירה של אומנים אלו להתמקד בפיסול, וסגנונם ששאב השראה מדגמים צורניים של המזרח הקרוב, טעמו עקרונות רבים של חברי התנועה הכנענית, אם כי האומנים עצמם לא בהכרח הזדהו עם שאיפותיהם הפוליטיות של חברי הקבוצה. גם יחסו של הממסד הארץ ישראלי לעבודות הפיסול של אומנים אלו, שנתפסו כתומעה אלילית, היווה מכנה משותף בינם לבין חברי תנועת הכנענים. ואכן, התנועה הכנענית עוררה התנגדות עמוקה בקרב הזרם המרכזי של התנועה הציונית, ואף נפוצו שמועות שונות על חבריה, בין היתר על קיומן של אורגיות פולחניות. לימים התברר שחברי הקבוצה היו יעד לריגול עבור השבק, שהמשיך לרגל אחריהם עד לאמצע שנות ה-80. מעניין לחשוב מה היה קורה אם גישתם של הכנענים הייתה מתקבלת. אולי הילדים שלנו היו לומדים בבית הספר את השפה האקדית? זו הייתה הצעה של אחד מחברי הקבוצה.